חופרים לרבנות. שלום לכולם, כאן שילה כהן, ואתם מאזינים לחופרים לרבנות, הפודקאסט שמנסה לעשות סדר בלימודי הרבנות, להעביר שיעורי עיון קצרים על החומר, ולסכם את החומר. היום, בשיעור עיון קטן, נעסוק בסימן רשמם ג' הלכות אמירה לגוי בערב שבת. בניגוד למה שהרבה אנשים חושבים, למרות שלגויים אין איסור לחלל את השבת, אסור לי כיהודי לומר להם לחלל בשבילי את השבת. אסור לי לומר למשל לשכן שלי, תקשיב, יש לי הרבה עבודה בשדה ובשבת אני לא יכול לעבוד, אז תעבוד במקומי ואני אשלם לך. זה דין פשוט. הסימן שלנו אפילו לא עוסק בו, אלא מניח אותו כמובן מאליו. אבל בגמרא בעבודה זרה, משמע שלתת לגוי שדה באריסות, זה כן מותר. כלומר, אני יכול לתת לגוי שדה שיעבוד בה בשנה הקרובה ונתחלק ברווחים, למרות שהוא יעבוד בה בשבת. למה? מה ההבדל? אז ככה. בבית יוסף מובאות שלוש שיטות בנוגע להיתר הזה, ועד כמה ניתן להרחיב אותו. שיטת המערה מרוטנבורג, שיטת הראש, לגרסת הטור, ושיטת הרן. המערם טוען שההיתר של הריסות הוא היתר מאוד מוגבל. מותר רק בצורה הזאת, שבה העובד מקבל אחוזים מהתוצרת של השדה. וצריך לדייק, רק במשהו כמו שדה שיש לו תוצרת. מרחץ למשל יהיה אסור. כן התוצרת, יש כסף שמרוויחים ואפשר להתחלק בו, אבל להתחלק בכסף זה כמו לקבל משכורת. זה לא באמת משנה מאיפה הכסף הגיע. תבואה מהשדה לעומת זאת, היא לא כמו משכורת רגילה, טוען המערם. היא הופכת את האריס למעין שותף עצמאי, ובגלל זה הדבר מותר לו. הראש, לפי הגרסה שמופיעה בתור, ולפי הסבר של הבית יוסף, טוען אחרת. לא שיטת התשלום היא זאת שקובעת, אלא מידת האחריות של העובד. באריסות, העובד קיבל על עצמו את כל מלאכת השדה לתקופה מסוימת. הוא יכול לעבוד מתי ואיך שבא לו, ולכן הוא נחשב כעצמאי בעניין הזה. לשיטה הזאת, גם אם נותנים לגוי את השדה בקבלנות, קובעים איתו שישלמו לו 20,000 שקל על העבודה שיעבוד לאורך השנה, והוא צריך לדאוג לשדה מתי שהוא רוצה ואיך שהוא רוצה, וכל הרווחים יהיו לבעל השדה, גם זה יהיה מותר. כי בסוף, הגוי הוא אדון לעצמו. אבל למרות המחלוקת, נראה שיש משהו משותף בין שתי השיטות. שניהם סוברים, כנראה, שהבעיה בלומר לגוי לעבוד במקומי, היא שהמלאכה נקראת על שם היהודי שאמר לו לעשות את זה. ככל שננתק בין השניים, וניתן לגוי עמידה עצמאית יותר, אז יש סברה יותר חזקה לומר שזה יהיה מותר. רן לעומת זאת, הלך בכיוון אחר. היתר של הריסות נובע מכך שהגוי מרוויח באופן ישיר מהעבודה שלו. כי הוא מקבל אחוזים. לכן זה נחשב שהוא עושה את זה בשביל עצמו, ולא בשביל היהודי. מה זה משנה למה הגוי עושה את זה? לכאורה אם הבעיה היא שהמלאכה מיוחסת אליי, מה שחשוב הוא מה אני חושב ועושה, ולא מה הגוי. אפשר אולי להסביר את המחלוקת כאן בעזרת שאלה ידועה בסוגיית שליחות. האם שליח הוא גורם עצמאי, או שהוא רק ידוע ארוכה של המשלח? בהקשר שלנו, המערם, וגם הראש, שהיה אגב תלמידו של המערם, סבורים שהבעיה באמירה לגוי היא שהוא נעשה כידו ארוכה של היהודי. ברגע שהוא לא כזה, המלאכה לא מתייחסת אל היהודי, ואין בעיה. הרן לעומת זאת, סבור שגם אם הוא לא כידי ארוכה, עצם העובדה שהוא עושה זה לטובת היהודי, גורמת למלאכה להתייחס ליהודי. טוב, זה אפשרות אחת, ואז כולם מבינים שהאמירה לגוי היא בעצם, הבעיה באמירה לגוי היא שיש פה מעין שליחות, שהופכת את המלאכה להיות מיוחסת ליהודי ששלח את הגוי. אבל אולי אפשר להבין אחרת לגמרי. יכול להיות שלפי הרן הבעיה היא בכלל לא בייחוס המלאכה ליהודי. נכון, אנחנו רגילים לחשוב שאיסור אמירה לגוי הוא איסור דרבנן, ולרוב השיטות הוא אכן כזה, אבל זה לא אומר שאין לו שום יסוד מהתורה. למעשה, אנחנו כיהודים לא מצווים רק על שמירת השבת אצלנו, אלא גם של גויים. טוב, אולי לא של גוי, אבל של העבדים שלנו. בפסוקים שביתרו כתוב, לא תעשה כל מלאכה, אתה ובנך וביתך, עבדך ועמתך ובמתך וגירך אשר בשעריך, כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ. משמע שאנחנו מצווים על שביתת כל המשק שלנו. העבדים שלנו הם חלק מהמשק. כלומר, אם העבד יעבוד, זה כאילו היהודי עבד. אבל בפרשת המתחנן, בלוחות השניים, מופיע לנו מה שמכונה לעתים השבת הסוציאלית. לא זו שזכר למעשה בראשית, אלא זו שזכר ליציאת מצרים, ולכך שאנחנו היינו עבדים. ושם שביתת העבדים מנומקת. למען ינוח עבדך ועמתך כמוך. כלומר, יש ערך עצמאי לכך שהעבד שלי יוכל לנוח. גם אז, ברור שאם הוא עושה את זה נטו בשביל עצמו, אז זה יכול להיות בסדר. לא ניכנס כרגע לענייני שביתת עבדים, אבל ברמה התיאורטית לפחות. אבל לי אסור לגרום לעבד לעבוד בשבילי. לא כי אני אחלל בכך את השבת, אלא כי אני רוצה לאפשר לגוי לנוח. אפשר לומר שחכמים הרחיבו את הציווי של שביתת עבדים גם לגוי שהוא לא עבד שלי. לפי זה, המחלוקת בין הראש והמערם מצד אחד לרן מצד שני היא למעשה מחלוקת מה הייתה פרשת השבוע כשחזל קבעו את האיסור. לשיטת הראש והמערם זה היה בפרשת יתרו, ולכן האיסור הוא שהגוי יעשה מלאכה בתור יד האריכתא של היהודי. אך לפי הרן זה קרה בפרשת ואתחנן, והאיסור הוא לגרום למישהו לחלל בשבילי את השבת. להלכה אכן נפסק כמו הרן. קבלנות אסורה. כי הגוי לא נהנה באופן ישיר מעבודתו. אך הריסות במרחץ לכאורה אמורה להיות מותרת, שכן גם כאן הגוי נהנה ועושה זאת למען עצמו. אבל בגמרא בעבודה זרה מובאת ברייתא, ובה רבן שמעון בן גמליאל אומר שאסור להזכיר מרחץ לגוי, למרות שאם מזכיר לגוי את המרחץ והגוי מקבל את כל הרווח, הוא ודאי עושה את זה בשביל עצמו, אז מה הבעיה? ובכן, הבעיה היא שזה נקרא על שמו של היהודי, זאת אומרת. כלומר, כיוון שיודעים שהמרחץ הוא של יהודי, עלולים לחשוב שהגוי שעכשיו עובד שם, הוא עובד של היהודי ומקבל כסף כדי שיעבוד שם בשבת. בשדה הגמרא טוענת, אין בעיה כזו. כי בדרך כלל נותנים אותה בהריסות. וכפי שאמרנו, הריסות מותרת, אז אף אחד לא יבוא לחשוב שהגוי הוא שליח של היהודי. אבל יש בסימן שלנו שלושה מקרים, שלפחות לחלק מהשיטות יש קולות מסוימות גם במרחץ. קולה הראשונה מופיעה כבר בדברי רב היי גאון, שטוען שאם מזכירו שנים הרבה זה בסדר. מה הכוונה מזכירו שנים הרבה? בכך הבית יוסף מביא מחלוקת. הבית יוסף עצמו ורבנו ירוחם ועוד הבינו שאם במשך שנים היהודי רגיל להזכיר כל פעם למישהו אחר את המרחץ, במקרה כזה ודאי לא יחשבו שמי שעובד שם הוא עובד של היהודי. ולכן מותר להזכיר גם לגוי. שמחליט להפעיל בשבת. אגב, מכאן למד הראש שאם המנהג הרגיל באותו מקום הוא להזכיר, גם כן אין בעיה. אבל רבו של רבי יוסף קארו, המערי אבואב, הבין אחרת. אם מזכיר בבת אחת להרבה שנים, אז יהיה מותר. כיוון שלדבר כזה יש קול, אנשים ידעו שהזכיר את המרחץ, ואז אין חשש שיבואו לטעות. אוקיי, כולה שנייה. אם קנה את המרחץ מגוי, מותר לפי רב נטרונאי גאון להזכיר אותו באופן מיידי לגוי אחר, כיוון שממילא המרחץ לא נקרא מעולם על שם היהודי. אמנם, היו מהגאונים שחלקו עליו. כולה שלישית. המערי אבואב טוען שכאשר מדובר על מרחץ בתוך בניין ורק מי שגר בבניין ומשתמש בו, זה גם כן יהיה מותר, שכן האנשים בבניין הבינו במהירות מה הסיפור וידעו שהגוי אינו עובד של היהודי. אמנם יש לציין שהתז תמה על כך מאוד, שהרי כל דבר שאסור משום מראית עין אסור גם בחדרי חדרים. הוא ניסה להסביר שם שאולי כיוון שמראש מדובר על איסור דרבנן אז בחדרי חדרים הקלו, הוא נשאר בסוף בצריך עיון. טוב, אלו שלושת המקרים, אבל אתם מכירים את זה שאתם מייגים את המוח בשאלות הרות גורל, כמו למה למען השם אנחנו נופלים למטה ולא למעלה, ורק כאשר נופל לכם תפוח, אתם פתאום קולטים שכל שני גופים בעלי מסה נמשכים זה לזה ביחס ישר למכפלת המסות שלהם, וביחס הפוך למרחק ביניהם בריבוע. טוב, ככה קרה גם לניוטון, ומשהו כזה קרה גם לי. אני חייב להודות שממבט ראשון לא ממש ידעתי איך להבין את כל המחלוקות הללו. הן נראות טכניות ולא קשורות אחת לשנייה בכלל. הגעתי את מוחי ולא מצאתי שום סברה שיכולה באמת לשפוך אור על הסוגיה. ואז מצאתי תשובה של הרב משה פיינשטיין שעוסקת בכלל בנושא אחר. אבל היה שם משהו שגרם לי לקפוץ מהאמבטיה ולצעוק, אוריקה! הרב משה פיינשטיין טוען שיש שני דינים שונים הנוגעים למצב שבו אדם עושה מעשה שעקרונית הוא מותר, אך עלולים לחשוב שהוא עושה מעשה אסור. דין אחד הוא מצוות עשה מדאורייתא, ויתם נקיים, צריך לדאוג שהצדק לא רק יעשה, אלא גם יראה, שידעו שאף אחד לא יבוא לחשוד בי שאני עושה משהו שלא כדין. דין אחר הוא איסור דרבנן, מראית עין. איסור מראית עין נועד כדי שאני לא אעשה משהו שאחרים עלולים לטעות וללמוד מכך שמותר לעשות משהו שאסור למעשה. הרב משה פיינשטיין תולה בכך כל מיני הבדלי דינים. למשל, למראית עין חוששים בחדרי חדרים, אך לחשד לא, ועוד כל מיני דברים כאלה. עכשיו, לא כולם מקבלים את החלוקה הזאת. ראיתי שיש כאלו שכתבו להוכיח שהגמרא והראשונים משתמשים במושגים חשד ומראית עין כמושגים נרדפים. ייתכן שזה נכון. אבל ממש לא חייבים לקבל את ההנחה של רב משה פיינשטיין שיש באמת חיוב דאורייתא לדאוג שלא יחשדו בי ושמדובר על איסור נפרד לחלוטין ממראית עין. כדי לקבל את ההיגיון הבסיסי שיש כאן, אפשר גם לדבר על שני סוגים של מראית עין. חשש שילמדו ממני בטעות להתיר את האיסור, וחשש שיחשדו בי. אלו שני חששות שונים. אם מקבלים את התזה הבסיסית הזאת, אפשר לחשוב על כמה הבדלים עקרוניים ביניהם, אך קודם כל אנחנו צריכים להבין בכלל מה הבעיה בחשד. למה אכפת לנו אם מישהו יחשוד בי שאני עובר על עבירה? זה ממש לא נעים, אבל זאת בעיה שלי, לא? זהו, שלא. חוקים חברתיים ומוסריים בנויים תמיד על טאבויים שונים ומשונים. אם הם נפרצים, עלולים להגיע במהירות לשינויים גדולים בחברה. ניקח לדוגמה מצב שהולך ומתרחש נגד עינינו. איסור משכב זכר, עד לפני לא כל כך הרבה שנים, זה היה איסור שהיה מובן מאליו בכמעט כל העולם, ודאי בעולם המערבי. ברגע שזה נסתק, לא כל כך הרבה זמן הגענו למצב היום. במצב היום לא רק שבמקומות רבים זה לא מובן מאליו, הוא נחשב הרבה פעמים לפגום מוסרית. מהפך אדיר שקרה תוך לא הרבה זמן. או אם ניקח משהו שדומה יותר לענייננו, בעבר חילול שבת היה טאבו יהודי מוחלט, והיה ברור שמי שמחלל שבת מול כולם מוציא את עצמו מהקהילה היהודית. והנה, כיום רוב עם ישראל לא שומר את השבת במתכונתה הלכתית. אם בקהילה יהודית התחילו לחשוד שאנשים לא שומרים על מצווה מסוימת, זה עלול להוביל במהירות לשבירת הטאבו, ממילא להתפוררות המחויבות להלכה. כלומר, החשד מציג בעיה הרבה יותר עמוקה מזו שיוצר מראית עין. אבל יש גם צד שני למטבע. מראית עין זהו חשש ממוקד, שעשוי לקרות בקלות, בוודאי בחברה שבה ההלכה לא נלמדת מספרים, אלא מהחיים עצמם. כאשר אני רואה מישהו שמוחזק בעיניי כיהודי כשר, והוא עושה משהו, אני עשוי לחשוב בקלות שזה בסדר. זה מסביר למשל את הטענה של הרב פיינשטיין שהזכרנו קודם. בחדרי חדרים, החשש שיראו אותי הוא רחוק, אבל אם מישהו בכל זאת יראה אותי, הוא עלול בקלות להבין לא נכון את ההלכה. לכן זה אסור. אבל אם מישהו רואה אותי עובר עבירה בחדרי חדרים, במקום שלא אמורים לראות אותי, לא יקרה שום אסון. אף טאבו לא יישבר. אולי הוא יחשוב עליי שאני לא בסדר, אבל בסדר, זהו. בעיה של חשד שאמרנו של התפוררות החברה, של התפוררות ה... מוסר והחוקים, היא כאשר האדם מבצע את זה בפרסיה. לענייננו, הטענה הזאת יכולה להאיר באור חדש את כל הסוגיה. המערי אבואב כנראה סבור שהבעיה אצלנו היא חשד ולא מראית עין. לכן, לדעתו, אם מדובר בתוך בניין, זה בסדר, דיירי הבניין ידעו מה הסיפור, ואם יקלה מישהו בטעות, לא קרה שום אסון. יכול להיות שבהתחלה הוא יחשוב שמשהו לא בסדר, אבל אם הוא ילך משם, אז הוא לא ממש אכפת לנו, ואם הוא יישאר, בסוף הוא יבין מה זה. הדבר הזה גם מסביר את הטענה של מארי אבואב, שמותר להזכיר לגוי את המרחץ לכמה שנים. ברור שבהתחלה אנשים עשויים לחשוד, אבל בגלל שחשד הוא רק משהו שפוגע בטווח הארוך, במהרה אנשים יבינו מה באמת קרה והכל יסתדר. חולקים סבורים שמדובר על מרית עין. מספיק שמישהו יבין לרגע משהו לא נכון, והוא עלול לעשות מעשה נגד ההלכה. לא יעזור שאחר כך הוא יבין את הטעות שלו. גם הטענה של רב נטרונאי מובנת כעת יותר. ברור שגם אם המרחץ לא נקרא על שמו של היהודי כי הוא נכנה מגוי, מישהו בכל זאת עלול לדעת את הסיפור ולטעות בגלל זה בהלכה. אבל חשד עמוק שעלו לסדות את החומות, אין כאן. ברגע שזה נקרא על שם הגוי, זה קצת דומה לבחדרי חדרים. כלומר, יכול להיות שאני אחשוב שהוא עושה משהו לא בסדר, אבל זה לא משהו שהוא בפרסיה, רוב האנשים בכלל חושבים שזה לא שלו, אז אין פה משהו שהורס את הלכידות החברתית, את ההבנה של האיסור. החולקים כמובן יסבירו שיש כאן בעיה של מרית עין, ולכן מספיק שמישהו עלול להבין מכאן שעשית משהו שהוא אסור, והם יחשבו שזה בגלל זה שזה מותר, ויש פה את הבעיה. אבל לסיום צריך להעיר כאן על עוד הבדל חשוב, כן? לכאורה בכל מקום שיש חשד, צריך לחשוש למרית עין. למה מארי אבואב או רב נטרונאי לא חששו לכך? טוב. רבים כבר כתבו שבמקום שחזל לא גזרו מרית עין, אנחנו לא גוזרים. כלומר, מרית עין זה איסור ספציפי, נקודתי לגבי מקרים מסוימים. אבל החשש של חשד הוא חשש כללי, בין נבין שהוא מדאורייתא, שהוא מביתם נקיים, ואז זה בוודאי, אבל גם אם זה מדרבנן, יכול להיות שמדובר על איסור כללי, שאדם צריך לדאוג שלא יחשדו בו. זהו, עד כאן, אתם מוזמנים להמשיך ולחפור איתנו כל הדרך לרבנות.